גם לא היית מנחש שאני בן 90.
זה גם נכון.
אתה יודע שאומרים ביידיש עם פוניון הרי מברטלט. מהשנים לבד אפשר להיות זקן. לא צריך לעשות שום דבר. תן לשנים לעבור ותראה שזה זקן.
איצ'ה, מהנדס, מנהל ובעל מעוף. ימים ראשונים של אביב ארץ ישראלי. במהלך החודשים שעברו, הוסיפו לקבוצת בניינים תל אביביים מרפסות, קולות פירוק הפיגומים וחשיפת המבנה החדש, כמו גם האפשרות לראשונה מזה חודשים לפתוח חלון ולנשום אוויר מלוא הריאות, משמחת זוג שגר בקומה התשיעית. איש מאיר פנים עם חיוך רחב מזמין אותי להתמקם בנקודה נוחה בסלון, והאור שנכנס מכיוון המרפסת החדשה שוטף את הבית.
מאיפה אתה רוצה להתחיל?
מאיפה שנוח לך?
תתחיל מאיפה שנולדת.
הסיטואציה כמעט טבעית עבור מהנדס אזרחי, להיות בסביבת בנייה רועשת. קצת מוזר, חייבים להודות עם זה, שהסביבה הרועשת היא גם ביתך.
נכון?
כן. איך אתה מציג את עצמך בדרך כלל?
בדרך כלל אני מציג את עצמי בתור יצחק איצ'ה גדיש. אם שואלים מה היה קודם, הייתי אומר גורודיש.
ואין לבלבל, אומר איצ'ה, עם האלוף שמואל גונן, גורודיש, שכן משפחתו של הגנרל הייתה מווילנה, משפחת אביו של איצ'ה, מביאליסטוק.
סבי, שאני נושא את שמו יצחק אייזיק גורודיש, היה ראש התנועה הציונית בביאליסטוק. לקראת הקונגרס הציוני הראשון, אני מצאתי מכתב מתיאודור הרצל לסבי, שהוא מבקש ממנו שיפנה לרב שמואל מוליבר, כדי שרב שמואל מוליבר יישא את נאום הפתיחה בקונגרס הציוני הראשון. לסבי היו 13 בנים ובנות. אבא שלי מספר 7. שבט.
והשבט הזה, שראשו היה מיודד עם הרצל, היה קשור באבותות לתנועה הציונית ולמוסדותיה, עד כדי כך שלאיצ'ה יש...
בני דודים חתומים על מגילת העצמאות של מדינת ישראל. אליהו דופקין, שהיה יושב ראש הנהלת הסוכנות, דוד צבי פינקס, ראש סיעת המזרחי, בעלה של בת דודתי, לאה, חתום על מגילת העצמאות, ויצחק ברמן, מי שהיה יושב ראש הכנסת, גם הוא בן דודי, אביו מרדכי היה דודי.
את כל השמות האלה אני מכיר בתור רחובות.
בוודאי, גם אצלי.
ויש עוד קשר משפחתי אחד.
הגאון מווילנה זה אני דור שביעי שלו. תושבי שערי חסד זה צאצאי הגאון מווילנה בסוף המאה ה-19. אז היחס היחידי שהיה לי בשערי חסד זה שהיו אומרים עליי שאני אחד מצאצאיו של הגאון מווילנה. זה היה ייחוס גדול, ואצל הרבי, שלחתי ללמוד אצלו בחדר איזו תקופה מסוימת כשהייתי בגימנסיה, אז נתקבלתי בכבוד ראוי.
אבל איצ'ה, צאצאה לשושלת מייסדת של הציונות מזה, וצאצאה של שושלת יהודית שורשית מזה, מתייחס לדברים הללו בחיוך ובערכה. העיסוק בדברים מבחינתו הוא לא בניים דרופינג או בהגדרת עצמו דרך קרובי משפחתו, אלא בגדר פרט טריוויה מעניין. איצ'ה גדיש עשה המון בחייו לגמרי בעצמו. אדם שהמקצוע שלו מזה והתיאבון שלו לחיים מזה, הביאו אותו להיות שותף בעיצוב דמותה של ישראל, והפכו אותו לשחקן מפתח באחת הדרמות הצבאיות הישראליות הנועזות שידע העולם. בשעתיים הבאות נשמע את סיפור חייו של איש שהמניע אותו הוא עניין בלתי פוסק וסקרנות אינסופית התמסרות לעשייה ולתהליכים שאחרים היו ודאי רואים בהם הרפתקאות מסוכנות, אך מבחינתו, כל עוד יש אתגר, יש עבור מה לקום בבוקר. אבל בואו ונתחיל בהתחלה, אי אז, על סיפה של המאה ה-20.
אבא שלי היה קצין בצבא ניקולאי, הגיע לדרגת קפיטן, השתחרר, ואז היה לו פרוויז'יציה, זה זכות התושב, לגור במוסקווה. הוא נסע למוסקווה בתור מהנדס, והתקבל לעבודה בדינמו, עבד בדינמו, הצטרף למפלגה הקומוניסטית, שלחו אותו לסן פטרסבורג, הוא היה המהנדס הראשי של מפעל הגז בסן פטרסבורג, וב-1917, כשעשו מהפכה קטנה, אז הרגו את כל המנהלים, ואבא שלי התמנה המנהל.
אמו של איצ'ה, נחמה שיפרה לבית שניאורסון, הייתה אישה משכילה מאוד. ילידת וילנה, את השכלתה רכשה ברחבי אירופה.
היא למדה 3 שנים באוניברסיטת בברלין, ב-12, 13, 14. ב-14 פרצה מלחמת עולם כידוע לך, סבא שלי אמר לה, את לא חזרת לברלין. אז היא נסעה לוורשה, וגמרה בוורשה. זאת אומרת, היא גם ידעה פולנית, וידעה רוסית, והייתה אישה משכילה עם מגיסטר. חינוך ופילוסופיה ופילולוגיה. הייתה אישה אינטליגנטית. שמה מני, אני יודע שאימא שלי הייתה אישה אינטליגנטית. קראתי אותה טוב.
הוריו של איצ'ה הכירו אצל קרובי משפחה משותפים, משפחת קומיסר, בעיר ברסט-ליטובסק שבבלרוס, ונישאו בבית הכנסת הגדול של סיינט פטרסבורג בשנת 1917. לזוג נולדה בת, וכשהייתה בת 5 לקטה בדלקת קרום המוח, ונפטרה. הוריו של איצ'ה, שביקשו לעזוב את ברית המועצות, פונים בבקשה לשלטונות לאפשר להם לקבור את ביתם בביאליסטוק. האישור נתקבל, והם קנו כרטיס בכיוון אחד. לאחר שנקברה ביתם בביאליסטוק, אביו של איצ'ה מחליט לעלות לישראל ולא להצטרף לאחיו שבארצות הברית. בשנת 1925 מגיע ליפמן גורודיש לישראל ואשתו מגיעה מעט אחריו. הוריו של איצ'ה מתמקמים עם הגיעם לארץ בתל אביב.
דצמבר 1926 נולדתי בתל אביב, ברחוב יהודה הלוי מספר 6, בית חולים דוקטור פרוינד, גרנו ברחוב טרומפלדור שהיה הרחוב האחרון בתל אביב צפונה. אחרי טרומפלדור לא היה כלום, בית קברות, רק חולות, שום דבר לא היה ב-1926. במקום שעולים עכשיו בכלל לא היה, זה היה שעד באדמות אבו קישק, זה האדמות של בדואים היו. ואנחנו גרנו בתל אביב 3 שנים. ב-29 אחרי המאורעות הוריי החליטו לעבור לגור בירושלים, אבא שלי פתח משרד בשם הסקה, והוא היה חלוץ ההסקה המרכזית בארץ. אם תפתח את גוגל ליפמן גורודיש או בית המעלות, תמצא שם כתוב שהוא חלוץ ההסקה המרכזית בארץ. פסח 36 עברנו לגור בבית המעלות, שעליו בגוגל כתוב שזה אחד הבניינים הראשונים בארץ שהיו בהם מעליות. זה היה בניין בין 7 כניסות, ו5 ו6 קומות בכל כניסה. 80 וכמה משפחות, בית ושותף אחד, לא היה לפני זה בארץ.
בית המעלות נמתח לאורך רחוב המעלות, בין רחוב המלך ג'ורג' לרחוב שמואל הנגיד, במרכז העיר ירושלים. בגבו, בית פרומין, מקום משכנה של כנסת ישראל בראשית ימי המדינה. במורד הרחוב מבית המעלות, לכיוון השני, בנייני המוסדות הציוניים. מראה המקום הללו התבררו כמועילים. בהמשך, הסקיטו ושימעו. מגיל צעיר מאוד, איצ'ה רכש שפות רבות, בעיקר מפני שמבחינת הוריו, שפה היא כלי חשוב לאין שיעור.
אבא דיבר איתי עברית. אמא דיברה איתי רוסית. עד יום אותה. היא ידעה אחר כך כבר, ידעה עברית נגיד מגמגמת, אבל איתי דיברה רוסית. ואמא שלי שהייתה 3 שנים סטודנטית בברלין, רצתה שאני ידעה גרמנית, והיא שאלה את פראו דוקטור טריפוס, היא מוכנה ללמד אותי גרמנית. יום שלישי, יום חמישי, מ3 עד 5, אני לומד גרמנית. עד 2 החזקתי מעמד ועזבתי את זה. אבל השנתיים האלה הספיקו לי בשביל לדעת גרמנית, עד כדי כך שכשפתחתי משרד בגרמניה, תוך כמה ימים, גרמנית שוצפת.
ותודה לשכנה פראו דוקטור טריפוס. למרות שעלו לארץ והשתקעו בה, הוריו של איצ'ה שמרו על קשר חם והדוק עם בני משפחה וחברים באירופה. כשהיה בן 6, בשנת 1932, יצא איצ'ה עם אמו לביקור באירופה. לא הרבה זכור לו מאותו טיול, רק את סבתו הזקנה, ועד כמה הדנובה בווינה הייתה מכוערת בעיניו. אבל את הביקור שערכו כשהיה בן 10 בשנת 1937, אותו הוא זוכר היטב.
סבתא שלי מתה בווילנה. והשאירה המון כסף, אבל הכסף היה בזלוטי. אי אפשר היה להוציא זלוטים, אבל ב-37 הייתה תערוכה עולמית בפריז, והיה הסכם בין פולניה וצרפת, שמי שנוסע לתערוכה יכול את כל ההוצאות לממן מזלוטים שיש לו בפולניה. ולכן נסענו מפה באונייה פולוניה, נסענו לאתונה, מאתונה לאיסטנבול, באיסטנבול לקונסטנצה, מקונסטנצה ברכבת לבוקרשט. נסענו אחר כך ברכבת ללבוב, משם נסענו לוורשה, ושם עשיתי תעלול אחר, וזה רק יאפיין לך את הצבריות שלי. באותם ימים לא נהגו לגור בבית מלון. נהגו אצל חברים או אצל בני משפחה. ואנו חברים, אז פוסחים שולחן ושמים תה וקפה ועוגות ומסכירים, כולם מספרים מעשיות, וזה אותי עניין מעט מאוד. אז הייתי אז בן 10, די עצמאי, לחשתי לאמא באוזן, אני יורד למטה. זה מושג צברי. וירדתי למטה, למד רחוב ענק, רחב עם טרמווי, נוסע טרמווי מספר 0. ולא היו לי מעצורים, אז הייתי מדבר ישר רוסית, אז בוורשה אתה מדבר רוסית, אחד משניים יודעים רוסית. וורשה הייתה תחת שלטון רוסי. אני שואל את איזה בחור עמד שם, זה מספר 0, הוא נוסע בעיר, הוא עושה סיבוב בעיר. רק הוא לא אמר לי שזה 2.5 שעות. כשהגענו חזרה, תפס אותי שוטר, שאלתי מי אתה. אמרתי, אני יצחק. יצחק, הוא לא הבין מה שאני מדבר. לקח אותי לאמא שעמדה על המדרכה, ואמר לה, זה הבן שלך. דבר שנסענו לווילנה. עכשיו, בווילנה אמא השאירה אותי לשישה שבועות לבד. אצל הדודה, היא נסעה לפריז לתערוכה, וחזרה מהתערוכה, וחזרנו ארצה.
התערוכה הבינלאומית לאומנות ולטכנולוגיה בחיים המודרניים, כך שמה, שנערכה בפריז בין החודשים מאי לנובמבר של 1937, משכה אליה אנשים רבים. ביקרו בה יותר מ-31 מיליון בני אדם. בניגוד לתערוכה במתכונת דומה שהתקיימה בעיר בשנת 1889 והותירה כחותם את אחד מסמליה המובהקים של העיר, הלא הוא, מגדל אייפל, כסמל לימים שעוד יבואו, התערוכה של 1937 הייתה למעשה סמלה של התקופה עצמה. משני צידיו של האייפל הוצבו, זה מול זה, הביטנים של גרמניה הנאצית ושל ברית המועצות. שנתיים אחרי שפורסמו חוקי הגזע בגרמניה ובסיאו של העידן הסטליניסטי בברית המועצות, הנאצים העמידו על ראש הבניין נשר העומד על צלב קרס, והסובייטים פועל ופועלת האוחזים פטיש ומגל. בהחלט סמלה של התקופה. אך בעיניו של ילד בן 10, העולם המרהיב והשונה שנגלה מול עיניו במסע שערך שבועות ארוכים, השאיר טעם של עוד.
אני חושב שהנסיעה הזאת לימדה אותי מה זה לנסוע בעולם.
שנים אחר כך, סימני התקופה ההיא, סוף שנות ה-30, שבו ועלו והביאו עמם סיפור שאיצ'ה לא ידע, ואף לא שיער, שהתקיים.
אני במקרה בבית, בבוידל, מצאתי איזו מזוודה ישנה ופתחתי אותה. מצאתי שם פספורט של אמא שלי. אני פותח את הפספורט, יש תמונה של אמא שלי, ותמונה אני מסתכל, זה בן דודי הרמון. אני עורד מהסולם, אמא, מה עושה הרמן בפספורט שלך? אז אמא עכשיו בשקט, אמרה שם. ישבתי. ואז היא סיפרה לי שהיא נסעה ברכבת מווילנה לפריז. היא עצרה בברלין, כי בברלין הייתה לי דודה, אחות אבא, מירה. והיה לה בן בשם הרמן. הגסטאפו חיפש את הרמן. הוא כבר היה גומר אוניברסיטה. ואז הלכו בלילה לקונסוליה הבריטית, לקחו תמונה של הרמן והדביקו אותו בפספורט של אמא, וב-12 בלילה יצאו ברכבת הרמן ואמא שלי והגיעו לפריז, בדרך בדקו אותו מגיסטאפו, הכל היה בסדר, עברו לפריז וככה יוציאו אותו משם. ואני מסתכל, שמעתי את הסיפור, ואני אומר, תגידי לי, מה היה קורה עם הגיסטאפו? היה מוסר אותך? אז היא אומרת, אז הייתי מחפש לך אמא אחרת. בקור רוח ובשקט גמור, בלי שום הרמת קול. אני קיבלתי חלחלה.
עם פלישת צבאו של היטלר לפולין בספטמבר 1939, הפכו חודשים ארוכים של המתנה מתוחה למלחמת עולם כוללת. הבריטים, ששלטו בארץ ישראל מתוקף המנדט שניתן להם על הארץ בתום מלחמת העולם הראשונה, הכריזו על מצב מלחמה גם כאן, בארץ. והבריטים
הפסיקו את עבודת הבנייה בארץ בהודעה של יום, ואבא נשאר בלי עבודה, וגם קיבל הסכף לב. עכשיו, שיש לך אבא שמתקיים הסכף לב, ואימא שמדברת רוסית, ואבא לא יכול לעבוד, שכרה את הדירה ממול באותה עקומה שהייתה לנו בבית המעלות, היינו לה 7 חדרים, פתחה פנסיון, והזכירה חדרים, וחיו מזה, מזה הוריי חיו. אבא שלי לא עבד מיום שפרצה המלחמה. פרצה המלחמה, הגיעו לירושלים שני קצינים בריטים, אחד קפטן, אחד מייג'ר, אחד שמו דיקן, אחד שמו ברלינג. פיי מאסטר ג'נרל מידל איסט פורסס היה בירושלים. והם היו רואי החשבון. בגלל שהם היו קצינים עוד במלחמת העולם הראשונה, אז נרשו להם לגור בעיר, הם לא צריכים לגור במחנה. אז הם גרו אצלנו מ-1939 ועד 1946, חודש מאי. גרו אצלנו בבית שני אנגלים שאכלו איתי כל בוקר ארוחת בוקר, שביום ראשון היו נשארים אצלנו, אוכלים אצלנו, צרדחת אותנו למשפחה. ברלינג היה מדבר איתי אנגלית וגם דיקן היה מדבר איתי אנגלית. עכשיו, כשיש לך שני קצינים שגרים אצלך בבית, שאוכלים אצלך ארוחת בוקר ומדברים אצלך אנגלית ונותנים לך ספרים לקרוא, ברור לך שאתה יודע אנגלית קצת יותר טוב מאשר לומדים בגימנסיה.
איצ'ה בן ה-13 לומד שפה חדשה. בכלל, איצ'ה תלמיד טוב, בדרך כלל.
גימנסיה הייתה בשבילי היכל קודש. זה לא כל אחד למד בגימנסיה בירושלים. למעשה עד כיתה ד' בגימנסיה, זה מה שנקרא חטא יסודית, גמר בית ספר יסודי, הייתי תלמיד נורמלי, רגיל, גם לא שובב במיוחד. בגיל ההתבגרות חל שינוי, והפכתי לשובב. גם היו לי כמה חברים ששמותיהם ידועים, רחבעם זאבי זה אחד מהם, גנדי היה איתי בכיתה אחת, דובי יסקי, הבן של דוקטור יסקי מהדסה היה שני, אנחנו היינו חבורה, היינו חבורת פרחחים, במילים נורא פשוטות, ללא מעצורים אנחנו שיגענו את המורים, היו גם מורים שאהבו אותנו, עם כל הקונציון האלה. זה היה שנתיים, אלה היו שנתיים, בסוף השישית בגימנסיה, התחלף המנהל. המנהל של הגימנסיה היה דוקטור מוליבר, שהיה בן דוד של אמא שלי. אז אתה מבין שהייתה לי פרוטקציה של המנהל, זאת אומרת, לפעמים הוא היה צועק עליי. אבל אני לא הייתי מתרגש במיוחד מהצעקות האלה, והייתי שובב בזכות עצמי. זה חמישית, שישית.
והפרחח מחליט שהגיע הזמן לעזוב את הלימודים ולהמשיך הלאה בחיים.
בשישית קרה דבר מעניין. אנחנו יצאנו במחנה עבודה בדליה. כל הקיץ היינו במחנה עבודה בדליה, ואני שם החלטתי שאני רוצה להיות קיבוצניק. לא רוצה ללמוד יותר. גמרנו את מחנה עבודה בדליה, חבר'ה חזרו לירושלים, אני נסעתי לאפיקים. באתי לאפיקים, באפיקים היו לנו בני משפחה. ואני בא, מתייצב אצל חיים יני ופנינה חייקינה, הוא היה מרכז ענף הפלחה באפיקים. היו 1,000 דונם פלחה באפיקים. זה 6 טרקטורים עובדים קבוע. אני אחד מהם. אני אומר, חיים, אני רוצה להיות קיבוצניק. חיים היה חכם, יהודי חכם מאוד. לא פרופסור ולא משכיל ולא דוקטור, אבל חכם. הוא הסתכל, הוא אמר לי מילה, אתה רוצה להיות קיבוצניק? מחר בבוקר יוצאים לעבודה. מה זה בוקר? 4. 6 בבוקר מתחילים לעבוד על הטרקטור. ב-6 בבוקר הושיב אותי על הטרקטור, תוך כמה שעות אני כבר הייתי טרקטוריסט. הייתי חודשיים באפיקים בגיל 15, עבודה על טרקטור לעבודה קשה. אתה עובד מ-6 בבוקר עד בערך 8:30, אוכלים אחת בוקר הולכים לישון. אחרי זה קמים ב-4 והולכים בעבודה עד בערך 7:30-8 בערב, וזה יום-יום, 7 ימים בשבוע, משך חודשיים. זה הספיק לי להיות קיבוצניק לכל החיים. אחרי חודשיים כאלה, זה כבר לא רוצה להיות קיבוצניק. ואז ערב ראש השנה, וחיים ופנינה נוסעים אל הוריי לירושלים לראש השנה, ואומר לחיים, תגיע, אנחנו נוסעים לירושלים, בוא סע איתנו, נחזור חזרה. נסעתי לירושלים, כבר לא חזרתי. קיבלו אותי חזרה בגימנסיה לאיחור של חודש, לכיתה שביעית. אני לא הייתי אותו הפרא אדם והשוויצר והמתחכם של פעם. החודשיים האלה על הטרקטור לימדו אותי מה זה חיים, מה זה עבודה, מה זה להיות עייף בסוף היום. למדתי את זה the hard way, אבל למדתי את זה טוב.
תשוש מעבודה קשה, אבל עם תיאבון מחודש ללמוד, חוזר איצ'ה לספסל הלימודים באיחור קל.
היה לנו מקצוע ששמו גיאוגרפיה. המורה היה דוקטור שלוש. הוא עשה לעצמו חיים קלים. הוא חילק את הנושאים על ארץ ישראל בין איזה 8, 9, 10 תלמידים, ועל כל אחד נתן פרק להרצות עליו בכיתה. אני באתי, הכל מחולק. אני איחרתי חודש. אז הוא אומר לי, אתה יודע, תתכונן לארץ ישראל מבחינה מדינית. בום!
היה קל אז כמו שזה קל היום. איצ'ה לא נרתע ונענה לאתגר.
הלכתי לבן דוד שלי אליהו דופקין, סיפרתי לו את הסיפור. הוא אומר לי, תשמע, הארץ ישראל מבחינה מדינית יש ארון ספרים, אני אתן לך ספר שאני חושב שהוא הספר החשוב ביותר בנושא הזה. זה הדוח ועדת פיל 1937, קרא אותו, אחרי שתקרא אותו תבוא, יהיו לך בדי שאלות, תבוא אליי. טוב, באתי אליו, אז הוא נתן לי עוד ספר אחד, דוח ועדת הכותל 1929. זכות היהודים על הכותל. זה, ועדת הכותל אז נועלה בתהליך של בית משפט. גבו עדויות, גם ערבים וגם היהודים נתנו עדויות. זה היה מאוד מעניין לקרוא את העדויות. היו לי עוד כמה ספרים שהוא נתן לי. בכל אופן, אני הייתי מוכן. הגיע התור שלי לתת את ההרצאה, ואני, במקום לדבר שעה, אני מדבר 3 שעות. ועוד 3 שעות שאלות, ואני 6 שעות מחזיק כיתה. בשיעור האחרון, ההרצאה השישית, נפתחת דלת ודוקטור ברטנה, מנהל הגימנסיה, הוא בא לשמוע אותי.
אבל עם כל הכבוד לספרים מעמיקים שסתם מעלים אבק על המדף, בזמן אמת, המציאות מספקת כותרות חשובות הרבה יותר. ולאיצ'ה? לאיצ'ה המקורות שלו.
מאיר רבינוביץ' בת, שהיה בנו של השותף של אבא שלי, היה מטעם הסוכנות, היה שליח בוועידת בילטמור. והוא סיפר לי על וועידת בילטמור ממקור ראשון.
וועידת בילטמור, וועידה של הציונות העולמית, התכנסה במלון בילטמור בניו יורק במאי 1942. בראשה עמדו אבא הלל סילבר, חיים ויצמן ודוד בן גוריון, והשתתפו בה כ-600 צעירים מ-18 מדינות. ההחלטות שהתקבלו בה הפכו למצע המדיני הרשמי של התנועה הציונית. הפעולות הנגזרות מההחלטות בה תורגמו באופן מובהק למעשים. איצ'ה פונה לבני כיתתו, למורה ולמנהל, ואומר,
כתוצאה מוועידת בילטמור, שתי החלטות חשובות התקבלו בהן, לא לפרסום. האחת זה ההגנה הופכת להיות לכוח הצבאי של היישוב העברי בארץ, וההחלטה השנייה, נכריז על מדינה יהודית. וזה נכון. אבל להגיד את זה ב-1943 בכיתה, בכל רם בהי לישנה, זו הייתה מגנה חוצפה יודאיקה. ויושב לי מנהל הגימנסיה יושב אצלי. וזה היו דברים שבחינת הסמי להזכיר. היום תגיד את זה למישהו, לא מבינים על מה אתה מדבר. באותם ימים להגיד מדינת יהודים, זה היה סכנת חיים. זה היה אסור להגיד. נחשוב, כן, בין חברים, כן, אבל בפומבי, בקול רם, זה אסור לנו, זה לא מדברים על זה. כמו שלא, איש לא דיבר על זה שאתה חבר בהגנה. כולם היו חברים בהגנה, אבל, או באצל, אבל אף אחד לא דיבר על זה.
ואיצ'ה? הוא למד לשמור סוד ועוד כמה לא מדברים על זה למיניהם בבית, בגיל צעיר מאוד.
בשנות ה-30 בנו את בנייני המוסדות. זה קרן קיימת, סוכנות, קרן היסוד, ועד הלאומי. כולם, חסר אחת. כל אחת עם המעלית שלו. כל אחת עם ההעסקה המרכזית שלו, שאבא שלי עשה.
רואים? אמרתי לכם שהשתלמו הנון צדיקים.
אני סובבתי שם בבניין, הייתי אז 10, 11, 12, די הרבה עם אבא. בשנת 39, גמרו לבנות את הבניינים. לילה אחד, אבא לקח אותי איתו, הלכנו לבניין הקרן הקיימת, שם חיכה לנו אדון צונץ, ומוניה פלדמן חיכה לנו בסטינסה השנייה. אבא שלי לקח אותי למעלית, ואדון צונץ לחץ על איזשהו מקום, שמענו מין כמו דפיקה, ואבא ירד למטה, הוא פתח את הדלת של מעלית. אחר כך הוא לקח אותי לסוכנות, ופתחו גם שם. וראיתי חור, שחור. זה היו שני סליקים שאבא שלי כמהנדס הכין אותם בזמן הבנייה באופן כזה שאפשר יהיה לעשות אותם לסליקים. אבא הראה לי את זה, אני הייתי אז בן 13, אך קצת אחרי הבר מצווה. הוא אמר, אתה תזכור שזה ישנו ותזכור שאדון צונץ יודע לפתוח את זה. כי אם אני לא יהיה, שיהיה מי שיגיד. אני הייתי נורא גאה בעצמי, איש לא ידע.
חודשים אחדים אחר כך, איצ'ה נשבע אמונים.
אני התגייסתי להגנה בסוף כיתה ד' של הגימנסיה. בכיתה ה' כשהיינו, יצא חוק בירם. חוק, מה זה חוק? זה החלטת מחלקת החינוך. בירם, הוא רצה למנוע את כניסתם של תלמידי ה' וו'.
ת' וי' תיכוניות?
הוא רצה שכיתות האלה לא יהיו בהגנה, לא יהיו במחתרת. אז הוא יזם הקמת גוף שנקרא חגם. והוא היה חלק מתוכנית הלימודים, חינוך גופני מורחב. מייפות, זה היה ספורט שימושי, זה היה הגדנה, זה היה למעשה מה שהיה קודם הגדנה. הכיתה שלי הייתה ערב ההחלטה הזאת. אז מהרו בגדנה בירושלים לגייל הריין חפם. אז אני, לפני שאני נכנס לכיתה ה', מה שנקרא ת' היום, נעשיתי חבר הגנה. אתה צריך לדעת מה זה ילד בן 14, לוקחים אותו בלילה, סוגרים לו את העיניים, מביאים אותו לאיזשהו מקום שהוא לא יודע, שמים לו, מפודדים את האור, יש תנ"ך ואקדח על השולחן, ואתה נשבע אמונים לארגון ההגנה העברית בארץ ישראל. אתה מבין מה קורה אחרי זה? אני אחרי זה, אז החבר'ה האלה שאז נשברו, ביניהם היה גנדי, ביניהם היה דובי יסקי, ביניהם היה רלי פרומקין. אבא שלו היה יהודי יחידי בבית המשפט העליון של זמן המנדט. והוא היה חבר ההגנה, גם הוא וגם אחותו. אנחנו היינו כל שבת כמעט, כל שבת היינו עושים מסע לאיזשהו מקום אחר. אנחנו הכרנו את הכפרים בסביבה. הייתה בנו גאווה עצמית מופנמת, מפני שידענו שאסור לדבר.
השיחה על ימי טרום המדינה קולחת. בריטים, הגנה, מדינה יהודית, שמעתם. לפתע, איצ'ה ניתק ממקומו ועושה דרכו אל עבר ארון המילים בכניסה. ממעבה הארון הוא מוציא פריט.
יש לך הצגה. אבל הוא היה בצבא אחר. זה את כובע הנוזרים. Jewish Settlement Police, זה הכובע. הוא היה בצבא חקי בירושלים, בעמק הוא היה צבא, בדיוק הצבא הזה, זה היה של העמק, הצבא הכחול. והיו 12 גדודים. והגדוד מספר אחד היה, וזה היה בצבא חקי. זה היה הכובע שלנו. שנה וחצי הייתי ב-JSP, הייתי אחראי על תחנת ארנונה.
ה-JSP? משטרת היישובים העבריים, ה-Jewish Settlement Police, הוקם על ידי הבריטים ככוח שיטור יהודי בתחילת המאורעות ב-1936. שמם העברי, נוטרים. הבריטים סמרו על כוח העזר בשיטור, ולמעשה, מרגע שהוקם, הביטחון של תושבי הארץ היהודים השתפר. בסיאו כלל ה-JSP כ-20,000 איש, אך עד לסיום המנדט, מספרם ירד לפחות מ-2,000.
במרתף של בית ספר אליאנס בירושלים הייתה תחנת נוטרים רשמית של המשטרה, ושם היה מחנה אימונים שלנו, שם היינו חודש ימים עשינו דריל. בנווה יעקב היה מטווח. המטווח היה של המשטרה, והמשטרה לא ידעה שההגנה משתמשת במטווח הזה בשבתות. הם עמדו 5 ימים בשבוע, מנדה תופעדה, סאטרדי, אין שם נפש חיה. בראשון נזהרנו לא להיות שם. יש יותר מדי ערבים בסביבה. אבל שבת, שבת היו המטווחים. לא צריך היה להיות חכם גדול בשביל למצוא את זה. אני טענתי, ואני אמרתי את זה לחברי החיים, שהבריטים יודעים שאנחנו עושים מטווח. כי אנחנו עושים גם מטווח רימונים, היינו זורקים רימון. אתה זורק רימון 45-50 מטר, הוא מתפוצץ, שומעים את זה בכל העיר. אף פעם לא באו לעשות שם חיפוש, בדיקה, שום דבר. הבריטים היו קצינים חכמים. הם היו כולם מזה התורים, הם ידעו.
השירות ב-JSP אפשר כאמור כיסוי לפעילות מחתרתית. והבריטים ידעו והבינו. עד כמה? איצ'ה מספר על אירוע שהיה לו עם קצין אנגלי אחד, מאתיוז שמו.
יום אחד מתעשר לטלפון, אומר לי סרג'נט שניידר, אנחנו יוצאים לגוש עציון יחד עם מאתיוז. תיקח עוד אחד הנוצרים איתנו שיהיה עם נשק. זה אזור ערבי. קיצור יוצאים, באו עם המזה, עם הטנדר ועם המכונית הפורד של מאתיוז.
אחרי שנהגו על פי כל כללי הטקס והצדעות הדדיות בוצעו, איצ'ה על צידתו עולה על הרכב.
אני עולה על הטנדר, אבל בדרך אני כבר הכנתי לי מראש, הכנתי לי בלון גז. היה בלון גז מזויף, כשמסובבים אותו, פותחים, יש תחמושת. אז לקחתי בלון גז אחד ולקחתי תרמיל עם מערכי שיעור ומפות. זה היה אסור בתכלית האיסור באותה תקופה. אברהם אייזנברג, אברהם פלד, מפקד גדוד 22 לימים, קיבל 5 שנים באקו בשביל תרמיל כזה. מאתיוז, אנגלי חכם, אנחנו נוסעים, הוא נוסע ראשון, אני נוסע עם הטנדר, עם התרמיל ועם הבלון גז. עוברים את בית לחם, עוצר. עוצר, הוא יוצא מהאוטו שלו, עושה סיבוב מסביב לטנדר, מסתכל על הטנדר ואומר לי, put it in my car. אני לא אומר מילה, מה תיוס אומר? אני, יסר, אני אומר לו, יסר, לקח את התרמיל, שם את זה באוטו. חוזר, חוזר, אני יודע מה יש בתרמיל, זה 5 שנות מאסר. נוסעים הלאה, לא עוברים 2 קילומטר, FSS. FSS זה Field Security Service, זה השבק של הבריטים. מאתיוז עוצר, מכונית אנגלית, קצין אנגלי, הם לא נוגעים בו. טנדר, הם עושים סיבוב מסביב, מסביב, הוא מסתכל בלון גז, הוא אומר, what's that? אני אומר, gas bottle. זה לא אומר מילה. במכונית של מאתיוז לא מסתכל. ובסדר, הוא נותן לעבור, אנחנו עוברים, מגיעים לעץ. שכניסה לגוש עציון היה עץ בעדת הכביש. מאתיוז עוצר עוד פעם, עושה לי ככה באצבע. take it away. הוא לא רוצה לגעת בזה. אני לוקח את זה, אמר לו, yes sir, thank you sir. אפילו יותר. נכנסים לגוש עציון, נתתי את התרמיל, נתתי את הבלון גז. הוא לא שואל איפה התרמיל, הוא לא שואל איפה זה, אנחנו יוצאים. נוסעים על החזרה לירושלים, שום דבר נפרד ממנו, yes sir, thank you sir, נפרדנו ממאתיוז. אני לא שכחתי לו את זה. אני השתחררתי באוקטובר, לפני שנסעתי לטכניון, ירדתי את רחוב הסולל, רחוב יפו, ואני עומד לי ברחוב יפו וחושב, ומחליט, אני הולך למאתיוז. הוא היה בבניין של ה-CAD, זה צריך לרדת את פרינצס מרי.
רחוב שלום ציון המלכה של ימינו.
למטה, שם, בבניין של הטאבו היה ה-CAD. עומדים 2 ג'וקרים בחוץ, אני אומר להם, אני לא תוציא מייג'ור מאתיוז. הוא ניגש את הטלפון, הוא אומר, סר, there is a civilian here who wants to... A civilian, הוא קרא לי. Civilian who wants to talk to you. מאתיוז ירד למטה, הסתכל עליי, עשיתי את היד, חיוך. אוזן לאוזן, אני בציביל כבר. הוא אומר, זה צבק אפתי. עלינו למעלה, הוא מזג לי כוסי, כל אנגלי יש לו בחדר קומקום תאי. זג לי את הכוסי, שאל אותי מה אני עושה, מה אני הולך לעשות. שיחה מנומסת על שום דבר, או ירדתי למטה. והוא אומר לי, I wish you success, good luck, לחץ לי את היד, ונפרד ממני כמו שנפרדים מבין משפחה. זה, היה לי שיעור לכל החיים, מה זה אנגלי קולוניאליסט. איך הם בנו את הקולוניה שלהם. פתאום התברר לי, כך בונים קולוניות, במובן של יחסי אנוש, של ידעת על מה אתה מתעקש, על מה אתה לא מתעקש, איפה אתה מעלים עין, איפה אתה לא מעלים עין. אבל הוא ילים עיניים, אני היה, היה לי ברור שהוא יודע מה אני עושה. הוא ידע, הוא שתק. לא שאלו אותו, אז הוא לא אמר. הוא לא מכוון. אני כבר שומע שהוא לא מכוון.
לצד הספרייה העמוסה שבסלון ביתם, עומד פסנתר שחור מרשים למראה שגילו ניכר בו.
אני התחלתי לנגן כשהייתי בן 9. הפסנתר הזה, איבך, זה 1928 יסם בית החרושת, בברלין. הנה, מזייף, זה לא סול, זה לא סול. אבל זה עוד נשמע טוב. זה נשמע לא רע. הופה, זה לא נכון. לא, זה נורא. שמיעה עוד עובדת. אני ניגנתי, היצירות האחרונות שניגנתי, אני לא יודע אם זה אומר לך משהו, אבל סונטה פנטטיק של בטהובן, כל שאתה פרקים, ודאי. אני בגיל 15, זה היה סוף השישית בגימנסיה, ויום אחד הגעתי למסקנה שאני, זה לא בשבילי. באתי לגברת קפלן ואמרתי לה, אני מפסיק לנגן. אני שאלתי למה. אמרתי לה, תראי, אני פסנתרן לא אהיה. בשביל להיות פסנתרן, אני צריך להקריב את עצמי לפסנתר, לנגן 5, 6, 7 שעות יום-יום. 7 ימים בשבוע. אני לא רוצה. ואם לא להיות פסנתרן, אז לנגן יוללה, זה תמיד אני יודע לעשות. הסתכלה עליי ואמרה לי, כשתחליט אחרת תבוא אליי. וזה נפרדנו. לפעמים אני מאוד מאוד מצטער על כך, אבל... אלה הם החיים.
אבל יש פסנתר בבית?
יש. בשנת 35 קנו לזה פסנתר הזה. הביאו אותו הביתה לבית המעלות כבר. זהו. כשהייתי ב-18 כבר הייתי כבר חצי מהנדס. אני את האיס כזה ידעתי. אבא דאג ללמד אותי אותו.
וכך, איצ'ה נרשם ללימודי הנדסת מכונות בטכניון, והתחיל את שנה א', קורס א' בפיו, באוקטובר של 1945.
אבא שלי נפטר כשהייתי בקורס א' בינואר 46. אבא נפטר, אני לא היה לי כסף. הלכתי לעבוד בבניין. אותם ימים לעבוד בבניין, זה לסחוב דליים עם בטון. זה לא עבודה קלה, עבודה פיזית קשה, ביציקות, יציקות, 6 בבוקר, 8 בערב. פעמיים בשבוע כאלה גומרים אותך לכל השבוע.
איצ'ה, על אף העבודה הקשה, לא הפסיק את לימודיו והתמיד בהם.
אז אומרים, צריך גם מזל לחיים. יום אחד אני הולך ברחוב ואני פוגש את דוקטור רוס. דוקטור רוס היה מנהל מגן דוד אדום בירושלים. הוא עבר לחיפה ונסע מנהל מגן דוד אדום. ואני בוא ברחוב שואל אותו אם הוא צריך נהג לילה.
איצ'ה מקבל את המשרה.
אני בא ב-6 בערב, יש חדר עם מיטה, אני ישן שם. אבל בחדר הזה אני יכול גם ללמוד. אז חברים שלי היו באים אליי לשם, היינו לומדים. באותם ימים היה עוצר בדרכים. מכוניות לא נסעו בדרכים. אז אין תאונות דרכים. ולמעשה הייתה לי סטיפנדיה ממגן דוד אדום.
על הספה בסלון יושבת ומאזינה כל העת מיקי, אשתו של איצ'ה, והיא מבקשת לחדד דבר מה. נדמה היה לה שעברנו מהר מדי על התפקיד שמילאה המוסיקה בחייו של איצ'ה. אמנם פסנתרן הוא לא הפך להיות, אבל המוסיקה הייתה נוכחת בחייו.
אני ראיתי את איצ'ה פעם ראשונה בחיים, זה היה בנשף הסטודנטים, כשהוא עמד אליי עם הגב וניצח על תזמורת הסטודנטים. זו הייתה הפעם הראשונה. והוא עסק במוזיקה גם כשהוא היה בטכניון.
איצ'ה מפרט.
אני הייתי בקורס א' בטכניון, והיה לי קל. היה לי קל ללמוד. היה לי מצוין במתמטיקה. 10 קיבלתי בתעודת בגרות. אף שגיאה לא הייתה לי בבחינת בגרות במתמטיקה. ריאליסט. התרגילים שהיו במתמטיקה. היה כיף. פשוט היה כיף. אני הייתי עושה אותם בין רגע. כשאתה עושה את העבודה במהירות, יש לך זמן. בטכניון אין הרבה הרצאות. מהר מצאו אחד את השני חבר'ה שאוהבים להתעסק בכל מיני שטויות. וגם אני ביניהם. והיה צריך לעשות נשף חנוכה. אז אני אמרתי, אני אקים תזמורת. ואני אספתי איזה 25 חבר'ה כאלה ועשיתי מהם תזמורת. ואני הייתי מנסח. להרכב הזה של תזמורת, אני איבדתי את הרפסודיה ההונגרית מספר 2 של ליסט. טלאם! טלאם, טלאם! זה דבר קלאסי לעשות אותו. וזה היה אותי חוויה בפני עצמה. שבת, סופרים את הקולות באום.
כ"ט בנובמבר 1947.
קרוב ל-2 בבוקר, ששמענו את התוצאה הסופית, ובחיפה, באדר הכרמל, ששם גם גרו רוב הסטודנטים של הטכניון. אינני יודע מדוע, אבל לפתע תוך דקות, כיכר בית הקרנות מלאה בני אדם. שחגגו בשירה וריקודים את הצבעה בצרט האום. אני לא ירדתי לבית הקרנות כי אני באותה עת הייתי די פעיל בהגנה במחוז חיפה, והיה לי ברור שצריך להתכונן מחר בבוקר. בטכניון, בבית המלאכה, מתחת לאדמה, היה הסליק של חיפה. אני שמתי פעמיים לבית המלאכה ומצאתי שם את חבריי מההגנה.
איצ'ה, שהתחיל שבועות אחדים לפני כן את שנה ג' בטכניון, היה מאותם הסטודנטים שהפכו לחיילים מיד עם תחילת המלחמה. ראשית בחיפה, ולאחר ימים אחדים גויס להגנה על יישובים בעמק בית שאן. עם חזרתו לחיפה, שובץ במטה הגדוד הרביעי, בראשו עמד מי שעתיד להיות רמטכ"ל השני של צה"ל, מרדכי מקלף, שם קוד כרמלי. בוקר בהיר אחד, בינואר 1948, קורא מקלף לאיצ'ה באופן בהול ומראה לו מברק שהתקבל.
נשלח בדחיפות את יצחק גורדיש לירושלים. הוא דרוש לנו בעניין התנ"ך. אני צחקתי, הוא הסתכל עליי כמו לא נורמלי. מה התנ"ך לעניין הזה?
המברק מחזיר את איצ'ה לקיץ של 1946, והוא מספר את סיפור התנ"ך.
בקיץ 46 הייתי בירושלים. זה היה חופש של השנה הראשונה בטכניון. באתי להגיד שלום לישראל. אנחנו היינו בידידות, ואומר לי יצחק, תשמע, יש לנו רשימה 600 חברי הגנה בירושלים. אין לנו רשימה מוצפנת. עשינו משהו שהפרדנו בין שמות ושמות משפחה, אבל רשימה מוצפנת אין לנו. אני רוצה רשימה מוצפנת של חברי הגנה בירושלים. הסתכלתי למדת לו, מה אנגלי ולהצפנה? מתמטיקה למדת בטכניון. אמרתי לו, כן. אז עשה את זה להצפין. כך זה היה באותה התקופה. כשהחליטו שאתה יודע משהו, אתה יודע אותו. אני זוכר את זה כמו אתמול. אני עזבתי ישראל, אני תפגשתי איתו בסוכנות. יצאתי מהסוכנות, הלכתי לאורך חום מלך ג'ורג', ימינה היה גן יפה, ואני הסתכלתי על הגן, ואני הכל חשבתי רק דבר אחד. איך, מה אני מצפין? מושג לא היה לי. תוך כדי הליכה לחום מלך ג'ורג', צצתי רעיון. אמא של אורי אבנטוב, חנה אבנטוב, הייתה מנהלת הארכיון של הסוכנות. אם היא מנהלת ארכיון, אז היא יודעת איך עושים מצפנות, היא יודעת לעשות קודים, היא יודעת איך לסמן דברים. אני הלך לשאול אותה. חזרתי, חזרה, הלכתי לסוכנות, נכנסתי לחנה אבנטוב, סיפרתי לה את הבעיה שלי. היא הקשבה, אמרה לי, תשמע, מה זה דיוי, אתה יודע? אמרתי לו, לא. דיוי זה השיטה שבה מסדרים קטלוגים לספרים. שיטת דיוי היא שיטה עשרונית, בפועל היא מעין הצפנה. אמרתי לו, אין לי מושג מה זה. אמרתי, תכף גם את זה אני אפתור. הרים הטלפון, דיברה בטלפון עם מישהו, ואמרה לי, שמע, הספרנית של האוניברסיטה בהר הצופים מחכה לך. היא תלמד אותך את שיטת דיוי. הופ, אני על האוטובוס מספר 9, נוסע לאוניברסיטה, ביליתי שבוע ימים באוניברסיטה.
ואכן, הצפנה וקטלוג מאוד דומים. המרת מידע לתבנית. אם יש לך מפתח לפענוח התבנית, המידע בידיך. ההפניה לשיטת דיוי כמקור לשיטת הצפנה, יש בה הרבה מן ההיגיון. כשהיה מלוויל דיוי בן 21, הוא עבד בתור עוזר בספריית הקולג' אמהרסט. בארצות הברית של 1872 היה צורך, כך מתברר, לסדר מחדש את המידע הרב שנצבר בספרייה. דיוי חילק את הכתוב בספרים ל-10 קבוצות. כך, בקבוצה שמתחילה ב-0 תמצאו מילונים, ובקבוצה שמתחילה בספרה 7 תמצאו ספר הקשור לאמנות. בכל קבוצה, תת חלוקה נוספת, גם כן ל-10. וכך למשל, קבוצה 9 בתוך קבוצה 7, אמנות, תעסוק באמנויות הבמה ופעילויות הפנאי. ניחשתם נכון, גם אמנויות הבמה ופעילויות הפנאי יתחלקו ל-10 קטגוריות שונות, ובקצרה, אם בשיטת דיוי אומר לכם, אני מחזיק בידי ספר שמקוטלג כ-792.6, אתם ודאי תאמרו לי מיד, בוודאי, ספר על מחזות זמר. עד כאן מבוא לתורת הקטלוג של דיוי. איצ'ה הבין מהר מאוד איך ליצור את המפתח לפי הנוח, אבל למה בעצם להשתמש בתנ"ך עבור המשימה?
כיוון שזה הספר היחידי שאתה יכול להשיג ממנו אקזמפלרים בלי סוף, והם יהיו כולם אותו דבר. את האות הראשונה אתה מסמן בספר אחד, ואת האות השנייה אתה כבר מסמן בספר שני. אם לא ימצאו את שני הספרים האלה יחד ולא ידעו את זה, לא יוכלו למצוא את זה. אז מי שלא ידע שזה מסומן גם לא ידע לחפש את זה.
כי תנ"ך יש בכל בית.
ודאי.
התנ"ך, ככל הנראה הספר הנפוץ בעולם, יוצא גם במהדורות שונות. על מנת ששיטת הקידוד של איצ'ה תעבוד, צריך שכל העותקים יהיו זהים. בעיה.
היה צריך להשיג 20 ספר בערך. איפה משיגים 20 תנ"כים? הולכים לחלוץ וקונים. זה בני אדם נורמליים שיש להם תקציב. אבל אנחנו אין לנו תקציב. אז צריך להשיג ספרים. אבל ישנו בירושלים פאדר לינזי, האב הקדוש, אבנגליסט, וצצתי רעיון, אני אבלך אליה, וקח ממנו 20 תנ"כים בטענה שאני הולך להקים חוג לתנ"ך. ונתן לי 20 תנ"כים בשמחה רבה, וחשב שאני בזה אני מברך את אלוהים, ואני לקחתי את הספרים, ובספרים שסימנתי בספר גוף עצמו. ואז יש לך מפתח, ואתה משתמש במפתח כדי לדעת who is who and what is what. רק אחרי שעשיתי את זה, זה היה כל כך מסובך, שמי שלא עשה את זה לא יכול היה לפתוח את זה. אז מי שקיבל את זה ליד, לא הבין בכלל מה שנעשה איתו. הסבירו לו את השיטה, והסבירו לו איך עשיתי את זה, אבל זה לא עזר שום דבר. יש הבדל בין להבין ובין לעשות. אז קראו לי.
איצ'ה עולה לירושלים מנצורה. הוא מצטרף לשיירה ממוגנת שיוצאת מקיבוץ חולדה, ובדרך יורים עליהם. איש לא נפגע, והם מגיעים לעיר. הוא ניגש למלאכת הפענוח.
קיבלתי את התנ"כים בחזרה, אחד היה חסר. איבדו. נתנו לי שתי כתבניות, והם שוב עשו את זה למכונת כתיבה. זה לקח שבועיים, חצי, משהו כזה, יום-יום. לעשות את העבודה הזאת, זה עבודה שצריך לעשות אותה לאט-לאט ובזהירות. ולעיתים די קרובות, אתה משתמש בשימוש הטוב ביותר, זה הניחוש. כך עבדו אז. דקה אחרי שגמרתי, לא זכרתי מה יש שם.
איצ'ה מסיים את מלאכת הפענוח ומצוות למשימה חדשה.
אחרי יומיים הופיע ישע יניב בירושלים. הוא עסק ברכש. לגנוב נשק זה נקרא רכש. ישראל קרא לו שבירושלים הייתה בעיה של רכש, והייתה בעיה עוד יותר חמורה של אבק שריפה. לא היה לנו אבק שריפה.
כישורי הרכש של יניב והירושלמיות של איצ'ה התאימו כמו כפפה ליד.
יש שלוש מסעדות רומאיה בירושלים. אחת מול שער שכם, אחת הייתה מול גן העיר בירושלים, והייתה אחת יותר מאוחר בשער ג'רח מול הסיבוב. הייתה המסעדה של הבן. הבן היה בגיל שלי. אנחנו גרנו 7, 8, 10 שנים אחד לשני, מגיל 6. היינו חברים. הוא היה אצלנו בן בית. היא האישה, אתה נכנסת אלינו כמו אחות הביתה. ואני אומר לחבר שלי, שמע, אני צריך אבק שריפה, איפה משיגים? הוא אומר לי, במחצבות. הגיוני מאוד. איפה מחצבות? בכל יהודה ושומרון. אין מחצבות של יהודים, יש מחצבות רק של ערבים. אתה רוצה אבק שריפה? קונים אצל ערבים. אמרתי לו, איך? הוא אומר, אני ארוז לך את זה בחבילות. 3 לירות, 5 קילו. לירה אחת, 5 קילו.
המלחמה החלה לתת את אותותיה במרקם החיים בעיר.
מבית ישראל לשייך ג'רח, כי אתה לובש פרנג'י ואתה הולך בצד ערבי, אף אחד לא יודע שאתה לא יהודי. אתה הולך, נאמר, ערבים הולכים גם כן. הם לא הולכים בצד הימני כי שם בית ישראל, שם ייתנו להם מכות. אבל בצד הימני של המדרכה, שבכיוון לשייך ג'רח, שם יהודי לא יעבור לשם וערבי לא ילך בצד השני. זה היה הסכם לא כתוב. ישע ואני לבשנו פרנג'י, הלכנו על המדרכה של רחוב סנט ג'ורג' והגענו למסעדה לאכול ארוחת בוקר. כשגורים לאכול ארוחת בוקר הוא היה אומר לנו, יש או אין? היו שתי חבילות של 3 קילו, חבק שריפה, נתת לו כסף, אבל כשקיבלתי חבילה לבית ישראל בריצת בהלה, במהירות שנינו רצים, ומסתלקים מהמקום. עכשיו, ראית לנו שיטה, היה לו טלפון, ומערכת הטלפונים ירושם מתעבדה, אבל אין ניתוק בין המערכת היהודית והערבית, שהחבר'ה שלנו עשו. אז קיבלנו קו שאנחנו יכולים לצלצל אליו. הסיכון הוא כפול ומכופל. א', הוא יודע שאנחנו באים, אני לא יודע מה הוא יעשה לי, הוא בכל זאת ערבי, אבל מצד שני, אם אני לא אגיד לו, אני יכול לבוא לחינם. אז את הסיכון הזה היינו צריכים לקחת. אף פעם לא פגעו בנו. אז אתה יודע מה אנחנו עושים, אנחנו באים שם קונים את צבא כשריפה. שום פוליטיקה, הוא עושה לנו טובה. הוא מרוויח מזה כסף. אתה חושב שהוא שילם 3 לירות בשביל חבילה? הוא שילם לירה ויקבל, ולקח 2 בכיס. אבל מה זה עסק שלי? ארוחה הייתה יוצאת מן הכלל, ובסבלנות, וטעים, ושום דבר לא בוער. רק את הריצה הזאת אנחנו היינו עושים במהירות בזק. אגיד לך שלא פחדתי? לא נכון, פחדתי. פחד מוות. את הריצה הזאת אני חושב שבאות הספורט לא רצי כל כך מהר. בירושלים היה אנגלי בשם ווטלי, קפטן במשטרה הבריטית. 5 שנים, גמר את 5 שנים, הוא נשאר בקולוניאל סרוויס. היה מכרז על סגן מנהל בית הדפוס הממשלתי בירושלים, והוא זכה במכרז.
במהלך מלחמת העולם השנייה, הקימו הבריטים את ה-ARP, בקיצור, הגה. בראש פלוגת השליחים של ה-ARP בירושלים, עמד מפקד יהודי, שלמה הרזי, ולא היו 2 סגנים. איצ'ה, הסגן היהודי, וקפטן ווטלי, הסגן הבריטי.
מה שהוא לא ידע, זה שכל הגדנה הם חברים במסנג'ר סרוויס של ה-ARP בתור כיסוי שעושים תרגילי סדר.
בין איצ'ה לווטלי נרקמה ידידות עמוקה, ואיצ'ה הוזמן לחתונה של ווטלי שנערכה במלון המלך דוד במהלך שנות ה-40. הקשר החם בין השניים בא לידי ביטוי גם שנים אחר כך במהלך מלחמת העצמאות. עיריית הפתיחה למלחמת העצמאות הייתה ההצבעה בכ"ט בנובמבר, אך למעשה עד לחודש מאי של 1948 עיקר הלחימה התבצע בין הכוחות הצבאיים היהודיים, ההגנה ובכלל זה הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י, שנלחמו בעיקר בכוחות ערביים מקומיים, אליהם הצטרפו מתנדבים ממדינות ערב שהתארגנו בכוחות צבאיים ממוסדים יותר או פחות. הכרזתה של בריטניה, שהיא מסיימת את תקופת המנדט על השליטה בחבל הארץ ממערב לירדן, דרבנה את הכוחות, הן היהודים, הן הערבים, להשיג שליטה בנקודות אסטרטגיות בהן הבריטים אוחזים, שכן צבאות ערב הודיעו כי יפלשו לארץ ישראל עם סיום המנדט בחצות הליל שבין 14 ל-15 במאי 1948. אז למעשה יתחיל השלב השני של מלחמת העצמאות. זמן לא רב לפני תום המנדט, איצ'ה פונה לווטלי.
כשבאתי לירושלים, כבר מלחמה, ווטלי היה בבית הספר של המשלתי, והוא אמר לי שאני, I have to choose between Arabs and Jews, with whom should I associate with it. I have chosen right. ואני אומר לווטלי, שמה, אני צריך עזרה במגרש הרוסים. הוא אמר לי, אני אסדר לך עזרה. לקח יום, טלפון הביתה, המפקד התורן, שעומד להישאר במגרש הרוסים עד להיות הקצין הבריטי האחרון במגרש הרוסים, זה חבר שלו. נפרדתי ממנו ביום חמישי בלילה, ב-12 בלילה, על יד השער של מגרש הרוסים, והוא יצא, ואז הוא אומר לי, In my room, I left a carton. There is something for you. It will be very useful. Go get it now. ושמעתי now כזה שלא שמעתי בחיים שלי. now. מה היה בתוך הקרטון? דומיגן, 38, 600 כדור, מתנה. כולם מסתובבו עם סטלים ואני עם דומיגן, 38.
אז החזקה על מגרש הרוסים עברה חלק, ואיצ'ה קיבל מזכרת אישית מאותו המאורע. עם הקמת צהל ב-1948 נכנסו לתוקפם נהגים ונהלים שתקפים עד היום. הסיפור הבא ידגים שעם הקמתו של צהל הוטמעו בו כחלק אינטגרלי גם מנגנוני אי ההיגיון הצהליים המפורסמים. עם תום מלחמת העצמאות, איצ'ה בא להזדקות על תומי גן.
49 שאני משתחרר, מחנה שחרורים היה בשייח' מונס. באתי להחזיר. עומד שם חייל, איזה גיזר מסתכל עליו, מסתכל כל הרשימות, הוא אומר לי, אין לך דבר כזה. תגיד לי, אמרתי לו, אתה יודע, המנדט נגמר מזמן. אמרתי לו, המנדט נגמר, אין מנדט את זה, יש לי זה. אז הוא אומר לי, אין לך, לא רשום שקיבלת את זה, אתה לא מחזיר את זה. אז אמרתי, אני אקח את זה הביתה? מישהו כאן לקח את הביתה, טוב, תומי גרם. החייל לא מבין חוכמות, הוא כך פקיד בפקודה. הוא אומר, תלך למפקד. אני הולך, סגן אלוף פקד. סגן אלוף היה יותר חכם, הרבה יותר חכם. קח נייר, תשב, תכתוב את ההסבר, איך קיבלת את זה. תתן לי, אני אחתום את זה, אני אשר את זה שאתה קיבלת את זה. כך החזרתי לצהל, תומי גן, שלא היה שלי. הוא כך הרגיז אותי בהתחלה. אם לא היה יודע איך בכלל קיבלתי את זה.
באפריל 1949 פותח הטכניון את שעריו מחדש ומקיים שנת לימודים מקוצרת. איצ'ה, משוחרר טרי, חוזר לשנת הלימודים המקוצרת.
ואז החלטתי שאני לא רוצה להיות מהנדס מכונות. אמרתי לשמשוני, אמרתי לו, הוא היה אז דקן הפקולטה להנדסה אזרחית, אז אני רוצה להיות מהנדס אזרחי, אני לא רוצה להיות מהנדס מכונות. אבא איננו, אין לי אצל מי לעשות סטאז', אני צריך לעשות הכל בעצמי, אז אני רוצה בבניין, זה אני יודע. בבניין עבדתי. אמר לי, שמשוני, יש לך 4 חודשים להשלים שנה. נתתי זמן גם להתחתן, קורס ב' עשיתי ככה חפיף, קורס ג' חזרתי לטכניון באוקטובר 49.
כפי שכבר ודאי למדתם להכיר, איצ'ה לא נח לרגע. ועם כל אהבתו למקצועות הריאליים והיותו ריאליסט, איצ'ה הוא גם הומניסט אוהב אדם. בשנת הלימודים האחרונה, שנה ד', הוא מת בראש אגודת הסטודנטים של הטכניון. מעמדו זה אפשר לו להיות מיודד עם פרופסור סידני גולדסטין, מדען בעל שם עולמי שעמד באותה התקופה בראש המחלקה למתמטיקה בטכניון.
עמדתי לגמור את הטכניון, שאל אותי גולדסטין מה אתה הולך לעשות, אמרתי לו, הולך להיות מנדס. הוא מציע לך לנסוע לאנגליה, והוא סידר לי את זה. נסענו שנינו לאנגליה, היא עשתה את האקוויבלנט ל-BA שלה, ואני עשיתי את הפוסט-גרדיואט, ויש לי עד היום את התודעה שאני פוסט-גרדיואט, חבר באגודת המהנדסים האנגלית.
איפה למדת?
באימפיריאל קולג' בלונדון, אצל פרופסור בייקר. אתה יודע מי היה פרופסור בייקר? זה זה שעשה את הקסונים לצליחת התעלה בדי-דיי. העבודה הראשונה שקיבלתי היה פיקוח על בית החולים בנהריה ואלרוי. שמושקוביץ' היה הקבלן. אני אומר לשמושקוביץ', בוא נעשה פה קורות מבטון דרוך. המילה בטון דרוך לא הייתה במילון בכלל. היום לא עושים אחרת.
איצ'ה, שמעולם לא נרתע מעבודה קשה, רוצה להרחיב את סוגי העבודות שלו.
עבדתי בנהריה ואני רציתי גם לעבוד בתכנון. אז באתי לסמי אלמוזנין, אדריכל, והצגתי את עצמי. אמרתי, תתחיל לעבוד מחר בבוקר. ועברתי לשם חצי משרה, ועבדתי מיום שלם אצל אלמוזנינו בתור מהנדס בבניין שאלמוזנינו היה לו משרד, בקומה השנייה גר יוסף אלמוגי.
לימים שר בממשלות ישראל, ראש עיריית חיפה ויושב ראש הסוכנות היהודית, כיהן באותם ימים כמזכיר מועצת פועלי חיפה מטעם הפאי.
והיינו נפגשים, ויום אחד בקשמני אלמוגי, בוא תבוא אליי אחרי הצהריים למשרד, אני רוצה לדבר איתך. באתי אליו, הוא הציע לי להיות מזכיר הסתדרות המהנדסים בחיפה. זה משרד חלקית, פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע התחלתי להיות עסקן ציבורי. זה הוביל לכך שהכירו אותי בתל אביב, בוועד הפועל. ויום אחד הציע לי בקר לבוא להיות מזכיר הסתדרות המהנדסים, ארצי.
אהרון בקר, מנהיג פועלים, חבר כנסת, ראש המחלקה לאיגוד מקצועי בהסתדרות באותן שנים, ולימים מזכה להסתדרות, ידע היטב למי לפנות. איצ'ה שמח על ההזדמנות שנקרתה בדרכו ומפשיל שרבולים. באפריל 1956 נכנס איצ'ה לתפקידו.
פה היה דבר מאוד מעניין. לי היה ברור שאני את זאת, ההסתדרות המהנדסים הזאת, זה לא בשבילי. הסתדרות המהנדסים שהייתה אז, היו בה כ-1,200 מהנדסים וכ-4,000 טכנאים. מה זה טכנאי? בעולם לא הצלחתי למצוא את ההגדרה. המהנדסים מגיע להם שתהיה להם הסתדרות משלהם. וזה מה שאני הולך לעשות, להקים. ואז התחלתי ממקום עבודה למקום עבודה, ממקום למקום, והגדלתי. היו לי קרוב ל-4,000 מהנדסים תוך שנתיים. ואז קראתי לוועידה הארצית של הסתדרות המהנדסים.
במהלך אמצע שנות ה-50 נעשו ניסיונות לשפר את שכרם של האקדמאים במסגרת ההסתדרות, ובכלל זה של המהנדסים והרופאים. בשיאו של התהליך, שביתה של כשבועיים במהלך פברואר 1956, שביתה שלקחו בחלק אלפי אנשים. מרד האינטליגנציה כינו זאת אז. המתח בין עובדים מדופלמים לאלו שאינם מחזיקים בתעודות אקדמיות היה רב, ועל הרקע הזה מתכנסת הוועידה השלישית של הסתדרות המהנדסים, אדריכלים, אגרונומים, כימאים, מודדים, סרטטים וטכנאים, בקיצור, הסתדרות המהנדסים והטכנאים, בשבעה ביולי 1957, בבנייני האומה בירושלים. על השולחן הצעה, להפריד בין המהנדסים לטכנאים, או בקיצור, להקים שתי הסתדרויות שונות. הסתדרות המהנדסים, האדריכלים, האגרונומים והכימאים, והסתדרות הטכנאים.
בקר התנגד, כי הוא היה מזכיר איגוד מקצועי, ואותו עניין האיגוד המקצועי ולא עניין אותו המקצוע. אבל אותי זה כן עניין, כן, זה עניין המקצוע של המהנדסים, והזמנתי את בן גוריון להיות הפותח. כרגיל, הוא באחרון, הוא עולה על הבמה, ואני זעקתי שהוא יושב על ידי, ובקר הלאה, ובן גוריון נכנס, התיישב, הסתכל עליי, ואמר לי, מי אדוני? אמרתי, שמי יצחק גדיש, ואני בן דוד של אליהו דובקין. הוא אומר, אז אתה גורדיש. אמרתי לו, נכון, מניין אתה יודע? לא מה זאת אומרת, מניין אני יודע? אני יודע, סבא שלך קנה את עזמות כפר אוריה. זה בן גוריון אמר לי. הוא אומר, בהזדמנות תדבר עם לוי אשכול, הוא עבד אצל סבא שלך. זה אמר לבן גוריון. הוא שואל אותי, מה האישיו של הוועידה? אני אומר לו, האישיו הוא הפרדה בין המהנדסים והטכנאים. מה? המהנדסים והטכנאים באותה אגודה? אני אומר, כן. למה? בקר, למה המהנדסים והטכנאים ביחד באותה אגודה? בזה ידעתי שגמרתי את העניין. בקר, למה? נגמרה הוועידה במצטדות המהנדסים, הפכה להיות הצטדות של המהנדסים. אני עזבתי אותה שנתיים אחרי זה, היו בה 8,000 חברים, זה הרבה מהנדסים. לא רציתי להמשיך בזה, לא רציתי להיות עסקן. שרגא נצר, שהיה כל יכול במפאי באותם ימים, רצה שאני אלך לכנסת. ופה עשיתי את שגיאת חיי.
שלא הלכת.
נכון.
למה?
אני חושב שאני הייתי טוב בזה. אבל עובדה שאני החלטתי לו. לא רציתי להיות עסקן מקצועי. כל כך לא רציתי בזה. מה, אתה לא עושה כלום, אתה מדבר כל היום. צריך ללקק לכולם, תסלח לי את התחת. אמרתי לשרגן הזה, אני רוצה לעשות משהו שעושים איתו משהו, שמשתמשים בו, שאנשים ליצור משהו. וזה הגיע.
הגיע ובגדול. בפרק הבא של איצ'ה, מהנדס, מנהל ובעל מעוף, נשמע על השנים בהם בילו איצ'ה, מיקי ומשפחתם בחוץ לארץ, על מיזמי תשתית בקנה מידה עולמי, ועל היותו של איצ'ה מי שסיפק את ידיעת הזהב, שהביאה למימושו של מבצע צבאי ישראלי נועז ובלתי נתפס, מבצע אנטבה.